שעה היסטורית. הקורפורל שהיה לפירר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על עלייתו של אדולף היטלר לשלטון.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. נעסוק באדם אחד ששמו שיקל גרובר.
אדולף שיקל גרובר.
כן. ושהיה דיקטטור של גרמניה, וכמעט השליט של אירופה.
ההמונים מכירים אותו בשם אדולף היטלר.
כן. וכשהילד קראו לו אדי.
אדי?
כן. אדולף, אדי.
כן. לא, זה פשוט קשה לחשוב על היטלר במונחים של שמות חיבה, אבל כן. בסדר. גם הוא היה ילד פעם.
זה מאוד מוזר, אבל זה היה.
אגב, מתי הוא שינה את שמו? מתי שיקל גרובר הופך להיטלר?
שיקל גרובר, השם בא מפני שאביו, אלויס, לא היה ילד חוקי.
ממזר.
ועל כן ממזר, אביו. ועל כן הוא חייב לשאת את שם אמו.
אז שיקל גרובר זה השם של סבתו של היטלר הצעיר.
כן, כן. ומאוד מעניין שהיחסים בין האב והיטלר הקטן היו מאוד רעים, מפני שהאב רצה שהוא יהיה פקיד של האימפריה הבסבורגית כפי שהוא היה בעצמו.
כן.
אבל הילד כאילו נטע להיות פטריוט גרמני ולא להיות אוסטרי, כלומר, לא לשרת את בית אבסבורג.
כבר בגיל הזה, בגיל צעיר מאוד.
מה שחשוב מאוד להבין, שהוא היה מנהיג צבאי גרוע.
היטלר.
כן.
אבל עכשיו אתה כבר קופץ לבגרותו, אנחנו עוד היינו בילדותו המוקדמת של היטלר.
טוב, ילדותו המוקדמת לא כל כך מעניינת, מפני שסוף סוף סוף הוא יהיה אדם פוליטי.
אבל כן ידוע שהוא היה תלמיד די בינוני, נכון?
כשאני גיליתי שהוא נקשל בבחינות הצרפתית, הבינותי שהוא לא שווה שום דבר.
ודאי, כי מנהיג שנכשל בבחינות לצרפתית, אין ספק שלא יוכל להגיע לשום הישג בעתיד. זאת הוכחה, ניצחת. חד משמעית. חבל שלא ידעו את זה כל מנהיגי העולם בזמן מלחמת העולם השנייה, היו יכולים כבר לוותר מראש על המלחמה, להגיד בטוח ננצח אותו, כי הוא נכשל בבחינות בצרפתית.
זה נכון, אבל כל אחד גם קרא סיפורו של נפוליאון, והיה ברור שהוא הולך בדיוק בעקבותיו עם אותה מפלה הצפויה ההכרחית.
אבל אני עדיין משאירה אותנו בכל זאת, תרשה לי לעוד כמה רגעים
בקשה.
בשלבים המוקדמים. אז אמרנו שהוא תלמיד די בינוני, ידוע גם שהוא ניסה לצייר ולא כל כך הצליח.
הוא ניסה פעמיים להתקבל לאקדמיה לאומנות של וינה, והם דחו אותו פעמיים, לא מפני שהוא לא היה כישרוני, אלא מפני פשוט הוא לא עמד בבחינות ההכרחיות כדי להתקבל באקדמיה.
והוא מתגייס לצבא.
איזה צבא? הוא לא רוצה להתגייס לצבא האוסטרי, עבר לגרמניה, לבוואריה, כתב למלך בוואריה, לודיק השלישי, כדי שהוא יקבל אותו בצבא הבוואריה, הגרמני, והמלך הסכים.
אז מה, הוא בכלל לא היה אזרח גרמניה, או שבתקופה לא, אי אפשר לדבר על אזרחות בכלל?
האזרחות הגרמנית נתקבלה ב-1932, שנה אחת לפני שהוא היה קאנצלר.
מדהים.
כן.
עד אז הוא היה אזרח אוסטרי.
אוסטרי, כן.
לא, כי הרי ידוע שהוא במקור אוסטרי, אבל העובדה הזו שלא הייתה לו אזרחות גרמנית עד שלב כל כך מאוחר היא בלתי נתפסת כמעט.
כשהוא מונה לקנצלר, התברר שהוא לא יכול להיות קנצלר כי הוא לא גרמני. ואז עשו לו פתאום אזרחות מהר מאוד.
ואז הוא מתגייס לצבא הגרמני, הבווארי.
כן. והיה חייל טוב.
במלחמת העולם הראשונה.
כן, הוא זכה פעמיים באות ההצטיינות העיקרית של גרמניה, צבא ברזל. מה שמעניין מאוד, שהקצין אשר היה המיץ עליו, בפעם השנייה היה יהודי.
לקבל את עיטור הכבוד.
כן. הוא היה אמיץ. מה היה תפקידו? הוא היה רץ בין היחידות השונות של הצבא הגרמני.
מעביר מסרים?
ולהעביר איגרות. וזה היה דבר מאוד מסוכן. הוא גם נפצע כשהייתה התקפת גזים של האנגלים. הוא התעבר, ושהוא שכב עיוור בבית חולים כאשר גרמניה נכנעה ב-1918. והתעורר ופתאום גילה שגרמניה נכנעת.
באותו הסכם ורסאי שדיברנו עליו בהרחבה בתוכנית שעברה, שהיטלר יעשה בו שימוש פוליטי נרחב בעתיד.
מה שמעניין מאוד זה שהוא היה גאון בתחום אחד, לא הצבאי. התוצאה נראית שהיא לא היה גאון צבאי.
אז מה אתה מכוון לתעמולה?
לשפה.
שפה.
כן, הוא דיבר גרמנית יפה מאוד, ואוצר המילים היה עצום. והוא השתמש בכישרון עצום. למשל, היו נאומים שנשים התעלפו מרוב התרגשות. שופרה מן הצבא, הצבא ייעץ לו להיות מרגל, וכדי להשגיח מה קורה ביחידות השונות שהיו פעם צבאיות, כדי שהם לא ייפלו תחת השפעת הסוציאליסטים והפציפיסטים, כלומר שוחרי השלום. וככה הוא הכיר מפלגה קטנה שנקראת מפלגת הפועלים הגרמנית, נציונל סוציאליסטים הנאצים.
אבל כשהוא מצטרף לראשונה למפלגה הנציונל סוציאליסטית, הוא לא עושה את זה בשליחות הצבא כמרגל.
לא. הוא היה מרגל, ואז הוא הכיר אותם.
הבנתי.
ואז הם הזמינו אותו, ואז התגלה כישרונו כנועם. הנאומים שלו היו מלאכת מחשבת. אני זוכר שהנאומים הללו נקלטו, והם שודרו כשכבר היה פיורר.
כן.
כדי להזכיר את הציבור. הייתה לו אומנות שלמה כיצד לנאום. הוא נאם תמיד מאוחר מאוד כדי שהקהל יהיה עייף ולא אוכל להחזיק מעמד מול התקפות שלו. וקודם כל הנואם...
זה מעניין, כי הייתי חושבת שדווקא כשהקהל עייף אולי הוא חסר סבלנות ויותר קשה להגיע אליו, ואתה אומר לא, היטלר רצה לנצל את העייפות כדי לשבור את המסכות, לשבור את ההגנות.
בדיוק. בינם תעמולתית זה מאוד מוצלח, המחשבה הזאת. והוא היה מתחיל יום ב-10 בלילה, כשקהל היה עייף, ואז הוא הלהיב את ה... אני זוכר נאום אחד שאני שמעתי אותו, כשהוא טען שהצרפתים שכבשו את גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הביאו חיילים שחורים. זה נכון שהם הביאו אותם, מפני שהם היו חיילים במושבות הצרפתיות באפריקה.
כן.
ואלה פיתו נשים גרמניות והכניסו אותם להיריון, ועל כן האמת היא שהיו כאלה ילדים שחורים, והם נעלמו לגמרי כאשר הנאצים הגיעו לשלטון, כנראה שהם חוסלו.
אבל את הדברים האלה הוא אומר בנאומים המוקדמים שלו?
כן.
כלומר, כבר מההתחלה, כי הרי המפלגה הנציונל סוציאליסטית, כשהוא הצטרף אליה, לא הייתה בעלת האופי שבסופו של דבר תקבל המפלגה כשהוא יעמוד בראשה. אבל אתה אומר, הוא כבר מההתחלה השתמש בנושאים של תואר הגזע.
הוא היה כלי שעודות לו, המפלגה הגיעה למה שהגיעה.
כן.
והוא מספר ברגש עצום כיצד בחורות בלונדיות הרו לחיילים הכושים, השחורים, ונולדו להם ילדים שחורים, והוא מדבר על הכאב והזוועה בצורה ממש היסטרית. והקהל מזדהה איתו. וזה מין נאום, לא נאום בשנה אורטורית, אלא מין אקספרימנט רגשי. וזה עשה לו שם. אנשים באו כדי לשמוע אותו, כי זה היה משעשע ומותח, והוא היה אומן הנאום.
כן.
הוא גם השאיר את אוצר המילים שלו, וידע גרמנית היטב.
ובחירי המפלגה באותה תקופה, מתי הם הבינו שהוא הולך לתפוס את הבחורה?
על ידי הנאומים שלו, כי הוא התחיל, הנאום הראשון היה כמה מאות אנשים, אחרי זה הקהל בא, שמע שהוא מעניין, וכמה, עד 5,000 היו באולם הגדול. האולם הגדול הזה ישמש אותו כיסוד לניסיון ההפיכה. זה היה מרתף הבירה.
ב-1923.
כן. כאשר הוא הצליח איכשהו לזכות באדנות או תמיכה של לודנדורף, שהיה גנרל, שני הגנרלים ששלטו על גרמניה, אחרי זה וילמה שני הוכיח שהוא בלתי מסוגל לשלוט. על כן, לודנדורף הזה היה שם גדול, והיטלר הצליח איכשהו לקרב אותו למפלגה הזאת. אחרי זה, לודנדורף כשראה כיצד התנהג היטלר, שהיטלר מת מפחד. כשהמשטרה פתחה באש, הוא ברח.
בניסיון הפוטש בבית הבירה.
כן. קודם כל, הפוטש שנקרא זה בגרמנית הפיכה. הוא בא והודיע שהממשלה בוטלה. לא רק הממשלה במינכן, אלא גם בברלין. והוא ירה עם האקדח בתקרה, והקהל נדהם. ואז הוא הוכיח את היכולת שלו בנאום. אבל בסוף, לודנדורף הגיע למסקנה שהוא פחדן, שהוא לא תמך בו. הוא נידון ל5 שנות בית סוהר, אבל נשאר פחות משנה, מפני שלמעשה השלטונות חשבו שהוא לא מסוכן. כשהיה בבית סוהר, הוא הכתיב לחסיד צעיר בשם רודולף הס, מה שיהיה מיין קאמפ, המאבק שלי, הספר היסודי שהמשטר הנאצי חילק את זה לכל החיילים, לכל הזוגות החדשים, באלפי ורבבות עותקים.
אגב, עובדה מצערת היא שעד היום, לפחות לפי ידיעה שקראתי לא מזמן, מדובר באחד הספרים הנפוצים ביותר בעולם, הנרכשים ביותר בעולם.
לצערי לא רב, כן. קודם כל, הוא היה כפוי. כשהגיע לשלטון, כל זוג צעיר היה מקבל אותו כמתנה מטעם המדינה.
כן.
שיתחתן. וזה ספר לא טוב, לא מעניין, אבל הוא חשוב, מפני שזה הביטוי הראשון של האדם שהיה רוצח גדול ביותר בהיסטוריה האנושית.
ושם הוא מדבר בין השאר על מרחב המחיה לגרמנים.
כן, זה היה הרעיון היסודי שיביא למעשה להחלטתו האידיוטית, לתקוף את ברית המועצות, כשהוא ידע שאמריקה ואנגליה עומדים בצד השני. כלומר, הוא נכנס בעצמו למלחמה בשתי החזיתות, בה הוא לא יכול היה לנצח.
כשהטענה המרכזית היא שהעם הגרמני זקוק לעוד שטחים על מנת לסגשג, לצמוח, להתפתח.
ואני רוצה להגיד לך שההוכחה שזה רעיון שטותי היא בעובדה שהיום גרמניה היא הקטנה ביותר מכל הגרמניות, והמצב הכלכלי הוא טוב מאוד.
מה זאת אומרת מכל הגרמניות?
אם משווים גרמניה של היום.
לגרמניה בשנות עבר.
וכל הגרמניות, בדורות הקודמים, היא הקטנה, הכי קסרת לבנסראום.
כן.
והמצב היום הוא טוב מאוד, וזה הוכחה שכל התיאוריה של לבנסראום היא אבסורדית.
עד כמה הספר הזה מפורש לגבי היהודים?
היהודים, הוא מספר כיצד הוא היה בלינץ, העיר שהוא תמיד חשב שהיא תהיה הבירה התרבותית של גרמניה העתידה, כשהוא היה פתאום מורה יהודי ממזרח אירופה בקפתן, כלומר בבגד המסורתי, והוא כותב שלא הבין אותי איזה מין ייצור זה. קראתי, האם זה גרמני? שאלתי את עצמי, כותב היטלר.
היטלר, כן. כן.
וזה לא גרמני, והתוצאה היא ידועה.
אבל הוא לא מדבר על תוכניותיו העתידיות.
לא. זה בא עם הזמן ועם השלטון.
אז הוא משתחרר מהכלא אחרי קצת יותר משנה?
כן, הכלא היה מאוד נוח, דרך אגב, היו מבקרים, רודולף הס היה מארח אותו,
כן.
והוא הופך לאדם שמתחשבים בו. ולאט לאט הוא בא במגע עם אילי ההון הגרמניים, שמבינים שהוא הפתרון.
למה הם כל כך תומכים בו?
מפני שהסוציאל דמוקרטים היו לא מוצלחים, הקומוניסטים היו בירוקרטים.
וברור שבעלי ההון לא יתמכו בקומוניסטים.
זה ברור. והבעלי ההון מצאו בו את הגיבור שלהם. אם כי הם ידעו שהוא בלתי שפוי במידה גדולה, והם חשבו שאם יהיו לשלטון, יהיה צורך למצוא אדם יותר מתון. הם מצאו את פון פאפן, שהקתולי אציל, אבל מול הנאומים של היטלר, פון פאפן היה מאוד חלש.
כלומר, הם חשבו שהם יצליחו לתמוך במפלגה הנציונל סוציאליסטית, שהיטלר יעלה אותם לשלטון, אבל אז הם יוכלו להחליף אותו בפון פאפן.
כן, אבל מה שקרה זה ההפך, שהם החליפו את פון פאפן והיטלר, לצערנו ולצערה של האנושות כולה.
אז היטלר מתחבר לאחד ממוקדי הכוח הגדולים ביותר במדינה, שזה בעלי ההון.
בדיוק.
מה הם יחסיו עם הכנסייה?
זה מאוד מעניין שהוא היה קתולי, כאשר למעשה רוב הגרמנים הם פרוטסטנטים. אבל הוא ראה בכנסייה ארגון כוח, העריץ את זה, והוא גם מתכוון, אחרי שנות של שלטון, לבטל את הדת בכלל.
לבטל את הדת.
כן, ולהפוך את האידיאולוגיה הנאצית לדת הרשמית של גרמניה.
כן.
בגלל זה הוא התחיל עם החינוך בגיל מוקדם מאוד, ההיטלר יוגנד, שדרך אגב האפיפיור הנוכחי היה שייך להם, בנעוריו, הנשכחים, והוא בנה מאוד מאוד על הנוער.
אבל בשלב הראשון שבו היטלר מנסה לכבוש את השלטון, הוא משתף פעולה עם הכנסייה, כדי שיבוא עוד כוח שיגרום לו להתרומם.
כן, אל תשכחי שהכנסייה הקתולית היא לא היחידה שקיימת בגרמניה, הוא גם כנסיות פרוטסטנטיות.
כן.
חזקות מאוד ומשפיעות מאוד. מצליח להגיע להיות אחד הנועמים המפורסמים ביותר בגרמניה, למשל. הוא גם המציא משהו באמצעות ניצול חיל האוויר. הוא היה נועם פעמיים ביום, המטוס היה מביא אותו מעיר לעיר, וזה היה סנזציה.
כן.
בבוקר הוא בזה, ובאחר הצהריים במקום אחר, והיו כותרות כל הזמן בעיתונים. והכותרות הללו משכו תשומת לב.
אבל זה כבר אחרי שהוא מנהיג, אנחנו בשלב הראשון שבו הוא מתחבר לבעלי ההון, מתחבר לכנסייה, והמפלגה הנאצית מתמודדת בבחירות.
דרך אגב, המילה נאצי באה מן המילה הגרמנית נציונל סוציאליסטי.
כן.
כלומר, לאומי סוציאליסטי. ומה שמעניין מאוד, שהוא היה חוגג את האחד במאי, בפאר גדול.
היטלר, כן. בשם הסוציאליזם.
בדיוק, היה נציונל סוציאליסט, כלומר, גם לאומני וסוציאליסטי.
אבל היו מאפיינים סוציאליסטיים למפלגה הזו, שהמשטר של היטלר התעסק בעיקר בדברים שכולנו מכירים. הרחבת גרמניה, השמדת היהודים, לא ממש בכל מה שנוגע לזכויות עובד.
לא, מה פתאום, אבל זה היה אמצעי להלהיב את ההמונים.
כן.
אני מאוד השתוממתי כשגיליתי שהאחד במאי היה חג לאומי, כדי להדגיש את האופי הסוציאליסטי של המשטר הנאצי.
אבל בבחירות הראשונות הם עדיין לא מצליחים לכבוש את השלטון.
לא, מה שעזר לו יותר מכל, זה התמוטטות הבורסה של ניו יורק, שהיא פתחה את הדרך למשבר כלכלי עצום, ומעניין שהמדינות התעשייתיות סבלו יותר מן המדינות הלא תעשייתיות.
טוב, זה דווקא הגיוני, כי המדינות התעשייתיות נשענות הרבה יותר על המסחר עם ארצות הברית, על הקשרים איתן.
והמדינה הכי תעשייתית באירופה הייתה גרמניה.
כן.
וכן היא סבלה מאוד מן ההתמוטטות הבורסה, והיו אינפלציה עצומה. ראיתי בולי דואר של 50 מיליארד מרקים, בול דואר אחד.
של 50 מיליארד?
כן.
טוב, זו באמת חתיכת אינפלציה.
והיו משלמים את המשכורת פעמיים ביום, מפני שהייתה...
השווי של הכסף היה...
היה, כן. זה היה עינוי גדול, והשפלה עצומה. הגרמנים הבינו שהם איבדו את המלחמה אז. אל תשכחי שגרמניה נידונה לשלם פיצויים. והממשלה הגרמנית...
זה ורסאי.
והממשלה הגרמנית הגזימה עם הפיצויים הללו כדי להראות לעם שבעלי הברית הם שמורששים את גרמניה.
אז היה כאן שילוב בין הצורך לשלם את הפיצויים הכבדים, אחר כך המשבר בארצות הברית שמשפיע על מה שקורה בגרמניה, וזה יוצר מצוקה גדולה בעם הגרמני.
כן, והמצוקה הכי מסוכנת זה הפיזמנט. פתאום הפיזמנט זה הפיוס. מדינאים מערבים, ובראשם צ'מברלין, ראש ממשלת אנגליה, הגיעו למסקנה שהמערב היה אכזרי מדי עם גרמניה, ויש אפשרו לפייס אותם. והפיוס הזה היה למעשה ויתור על כל העונשים ועל כל הכנסות, והפיוס הזה הוא אשר בנה את היטלר.
זה כבר אחרי שהיטלר עולה לשלטון או עוד לפני כן?
הפיוס התחיל מן התחלה, אבל כשהיטלר עלה לשלטון והתחיל לנעום וטען שגרמניה מרוששת, אז דיוויד צ'מברלין ניצל את זה והתחיל... איכשהו להפיץ את הפוליטיקה של הפיוס באירופה כולה.
Eines schönen Tages befahl uns unsere Oben, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Polen eingebrochen und haben es erobert in 3 Wochen. Eines schönen Tages befahl uns unsere Oben, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in 4 Wochen. Eines schönen Tages befahl uns unsere Oben, das riesige Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Russland eingefahren und kämpfen um das Leben seit 2 Jahren.
Lief לפני שנמשיך, בוא נזכר רגע בנסיבות שהובילו את היטלר ישירות לחס השלטון, הבחירות, ואחר כך גם המעורבות של הנשיא הינדנבורג.
כן, הינדנבורג שנה אותו.
שנה אותו?
כן, והוא היה קורא לו הקפולה הצ'כי. כלומר, הוא לא גרמני למעשה.
אגב, מבחינת תפקידו של הנשיא בגרמניה...
הוא היה נשיא קונסטיטוציוני.
כלומר, כמו פחות או יותר הנשיא בישראל היום.
כן.
תפקיד סמלי בעיקרו, אבל יש לו השפעה כן על בחירת ראש הממשלה.
תחלף לזה, אל תשכחי שהינדנבורג היה המפקד הצבאי החשוב יותר בימי מלחמת העולם הראשונה.
שזה לא כבוד גרמניה. גדול בהתחשב בסוף המלחמה.
זה נכון, אבל סוף סוף הוא היה האבא של גרמניה. כן. כן. כל הבולים עם התמונה שלו ושטרות הכסף וכל זה. אבל כן, הינדנבורג מאוד לא רצה להעניק להיטלר את התפקיד הקנצלר, אבל הוא נאלץ בגלל הבחירות. דרך אגב, הנאצים הגיעו לשלטון כאשר כוחם ירד. כלומר, היו בחירות שהביאו אותם לשיא, אבל כאשר היטלר קיבל את התפקיד להקים את הממשלה, הם כבר היו בירידה. וייתכן מאוד שבזה נמשיך, הוא לא היה מקבל את התפקיד הזה.
אבל הוא כן מקבל אותו מידי הינדנבורג.
כן.
כי מה, לא היה אף מועמד אחר שהייתה לו אפשרות להקים ממשלה?
היה פון פאפן, שאני הזכרתי אותו.
כן.
במאבק בין לשניים, פשוט הבינו שפון פאפן שדיבר, הוא היה קתולי, אציל קתולי, דיבר באופן שקול, ולא הפליג בהיסטריה אורטורית דוגמת היטלר. פשוט לא החזיק מעמד מול התחרות הזאת. ועל כן, גרמניה הפכה למדינה טוטליטרית. והשלטון של היטלר היה השלטון ללא מצרים, אבסולוטי.
אגב, כשהיטלר עולה לשלטון, הוא מקים למעשה ממשלה נציונל סוציאליסטית לחלוטין?
כן, והוא גם מביא חוק, או ההסמכה, שנתן לנאצים לעשות את רצונם בכל גרמניה, ובלי אפשרות של התנגדות.
זהו.
האופוזיציה נאסרה.
לזה כן. בעצם כיוונתי, כי הנאציזם, לצערנו כמו גם הפשיזם, עולה לשלטון באמצעים דמוקרטיים,
כן.
הוא משתמש בדמוקרטיה כדי להכפיף אותה לרצונו, כדי שיוכל אחר כך לעשות באמת מה ככל העולה על רוחו.
בדיוק, מה שקרה.
אז ב-1933 היטלר כובש את השלטון.
בדיוק.
כמה זמן לוקח עד שהמדינה הופכת בפועל מדמוקרטיה לדיקטטורה?
קודם כל, מעניין מאוד שעצם כתיסת השלטון בא עם טקס גדול בפוצדם, שזה היה הבירה של הקיסרות הגרמנית. ולמעשה הוא ניסה לאחד את גרמניה הקיסרית לשעבר עם הגרמניה הנאצית לעתיד.
כל הדיבורים היו חזרה לימי הרייך, לגרמניה הגדולה.
ומעניין מאוד שבימי שלטונו של היטלר, ההתנגדות היחידה היה בצבא. הקצינים הבינו שהוא מביא אותה לאסון.
זה כבר בזמן המלחמה ממש.
כן,
מבצע
כן,
ולקירי
כן,
והניסיונות
כן, כן.
לתקוף את היטלר.
בדיוק.
אבל בשלב הראשון הצבא לא מתנגד לו.
לא. מפני שהוא קד קידה לצבא, חינוך הצבאי בבתי ספר, והעלה את הצבא וטען שהצבא לא נוצח. הפוליטיקאים נוצחו, הם בגדו בצבא. ועל כן נפילתה של גרמניה היא תוצאה של בגידה.
זה במלחמת העולם הראשונה, הוא
כן.
בעצם משתמש בסיפור הזה של מפלת גרמניה, של ההסכם המשפיל שנחתם בוורסאי, כדי להאשים ראשית את השמאלנים, את הסוציאליסטים, ואחר כך גם את היהודים.
כן, אני רוצה להגיד לך שהשלום נחתם בוורסאי, מפני שבוורסאי הוא חזה אימפריה גרמנית ב-1871.
כן.
כלומר, כאשר גרמנים כבשו את צרפת.
Trouble, what a sad, sad story. Needed a new leader to restore its former glory. Where, oh, where was he?
Where could that man be?
We looked around, and then we found the man for you and me. And now it's
springtime for Hitler and Germany. Deutschland. we're marching to a faster pace. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany.
Winter for Poland and France.
יש לנו מבחינת היטלר למעשה שניים, אפילו אולי יותר, צירים של פעולה. מטרה אחת שלו היא להרחיב את שטחה של גרמניה ולהפוך אותה למעצמה הגדולה ביותר באירופה. מטרה אחרת שלו היא הטיהור מיהודים.
כן.
את המטרה הראשונה הוא מנסה להשיג במלחמת העולם השנייה.
כן.
את המטרה השנייה של טיהור היהודים, כמובן שהיישום שלה קורה אז, אבל ניצנים אנחנו רואים עוד הרבה יותר מוקדם עם החקיקה האנטי-יהודית בגרמניה.
קודם כל, בקשר ליהודים, היטלר טעה בינינו בין עצמנו. הוא תיאר את היהודים כאלמנט הרסני, שהוא למעשה, האלמנט הזה, הוא אשר הכתיב את הכניעה לגרמניה בתום מלחמת העולם הראשונה. ולכן היהודים נראו כבוגדים, בעיקר שהיו יהודים חשובים מאוד בפוליטיקה הגרמנית, שהם באמת היו מנהלים את כוחות השמאל בגרמניה. וזה היה קל מאוד להיטלר להצביע על היהודים כגורם הרסני, זר לאומה הגרמנית, ויש לסלק אותו ולחסל אותו למעשה.
אבל זה לא היה רק ברמת הנאומים. עוד לפני המלחמה, עוד לפני השואה והשמדה בפועל של יהודים, היו פעולות גרמניות מעשיות שהגבילו את כניסת היהודים לעסקים.
הוא הכריז על חרם יהודי כשבשנים הראשונות של שלטונו. והנאצים ניסו למנוע מן האנשים להיכנס לחנויות יהודיות כדי לקנות. ויש סצנה מאוד מפורסמת כאשר אישה אחת רצה להיכנס ואמרו לו, גברת, זה חנות יהודית, וישיבה, ואני נסיכה פון ביסמרק, ואני אכנס. אבל אלה היו מקרים נדירים מאוד.
מקרים נדירים מאוד, גם היהודים וגם הגרמנים הלא יהודים, איכשהו, אף על פי שזה קורה בפועל, לא מבינים לאן זה הולך.
תראי, הציבור הגדול לא התגייס לטובת היהודים, הם לא תפס מה העניין.
לא, כי יש כאן שורה של החלטות גזעניות, מקוממות, שעוברות יחסית בשקט. לא בעולם, לא בגרמניה, אפילו יהדות גרמניה. לא שומעים כל צעקה.
לא, יש כל מיני ארגונים דמוקרטיים שכן מעלים כל צעקה.
אבל, ובכל זאת היטלר עושה ככל העולה על רוחו.
כן, כי זה לצלו בארץ. למשל, מקרה אחד היו המשחקים האולימפיים.
בברלין 1936.
כן. וכמובן האלמנט הצורם היה שהאטלטה המצטיין ביותר היה שחור.
כן.
וזה כמובן לא זה המאמצים העצומים של גרמניה להעלות את הספורטאים שלה.
אבל זה היה, למעט העניין הזה שכמובן היטלר לא אהב, זה היה הישג עצום מבחינת היטלר.
כן, מפני שפשוט הוא הזמין את האנשים לבוא מן העולם כולו.
מנהיגי העולם נותנים לו לגיטימציה.
כן, כן, המדינה מתקיימת, המשטר קיים, הכל דופק כפי שצרים, וזה כמובן היה ניצחון שלו, וחבל שאנשים דמוקרטיים וארצות אירופה לא הבינו את הסכנה.
לא היה, אבל אני כמובן מכילה על מה ש... קרא אז את המושגים של היום, שזה מאוד בעייתי. ובכל זאת, אני מנסה להבין איך משטר מצליח להעביר שורה של החלטות כל כך פוגעניות, בלי שום בעיה. לא היה בית משפט, נגיד כמו בית המשפט העליון כאן או בארצות הברית, לא היה בגרמניה בית משפט שיגביל את צעדיו של היטלר, שיאמר...
היה בית משפט, אבל הוא היה תחת השפטה של הממשלה. הוא העביר חוק... אותו חוק שאני קראתי לו, חוק ההסמכה.
כן.
שנתן לרייכסטאג, כלומר לפרלמנט, כוח טוטלי.
כלומר, לא הייתה אף רשות שיכלה לשים לו שום בלם ושום...
קודם כל, הוא הוציא את הקומוניסטים ואת הסוציאליסטים מן הרייכסטאג, מן הפרלמנט.
כן.
כאשר האופוזיציה חוסלה באופן פיזי. ואחרי גרמניה היא שקעה בתוך הנציונל סוציאליזם בלי כל אפשרות אחרת. הדוגמה המעניינת ביותר זה היה שריפת הרייסטאג.
כן.
הם גילו שכאילו שקומוניסטים רוצים לשרוף את הרייסטאג, הם עשו קומוניסט הולנדי, ואן דר לובה, אשר הסתובב ברייסטאג, ברייסטאג זה המניין של הפרלמנט.
כן.
ועד היום לא ברור מה הוא חיפש, אבל הוא הודה שהוא התכוון לשרוף את הרייסטאג.
והיו, ורק... יש כאלה שחושבים שהנאצים עצמם הם אלה ששרפו את הרייסטאג.
ודאי שהנאצים עשו את זה. והם עשו אותו ואן דר לובה.
אבל ש... אין הוכחה ניצחת לכך.
לפי דעתי זה ברור שנאצים היו מעוניינים בזה.
כן.
והאיש הזה, ואן דר לובה, היה אדם מוזר מאוד שתמיד היה לוקח על עצמו את כל האחריות. גם כשהיה פועל בניין בהתחלה. ודרך אגב, היו גם, הוא היה נאשם העיקרי של משפט שריפת הרייסטאג. היו עוד 4 בולגרים שהם זוכו מפני שלא הייתה יכולת להוכיח.
אני אגיד לך למה אני בכל זאת מקשה ומתעקשת על, על בית המשפט, על תנועות מחאה, על התנגדויות, כי אחד הדברים המטרידים ביותר זה שבאמת הנאצים עלו מתוך הדמוקרטיה והשתמשו בכלים הדמוקרטיים כדי להפוך לדיקטטורה.
כן, אני רוצה להזכיר לך שהמסורת הדמוקרטית לא הייתה כל כך איתנה.
גרמניה, השנים שנות ה-30, אמרנו היטלר מתכונן לקראת מלחמת העולם השנייה, בינתיים הוא משתה באומות העולם, גם באולימפיאדה בברלין, וגם ביחסים שלו, הזכרת קודם את צ'מברליין.
כן, צ'מברליין היה אדם נאיבי מאוד, אשר כאשר הוא הבין שהיטלר רוצה להרוס את צ'כוסלובקיה, הוא החליט שאפשר לנהל מסע ומתן איתו. והוא ביקש שהפירר יקבל אותו בגרמניה, והוא בגיל 70 פלוס, הוא טס הראשונה בחייו מאנגליה פעמיים לגרמניה, וכשחזר ללונדון, הוא נפנף עם פיסת נייר ואמר, הבאתי את השלום in our time, כן. בזמן שלנו. והוא היה מאוד פופולרי בעצמנו. אנשים הלכו עם מטריות, מפני שהמטריה הייתה סמל של צ'מברליין, ג'נטלמן ביטי לא עוזב את המטריה שלו אף פעם. היה חמי הציבור, ואני זוכר כמה הרגשתי התחממות נגד הפולחן הזה לצ'מברליין, אשר למעשה נכנע לחלוטין להיטלר.
אבל צ'מברליין לא היה המנהיג היחיד שהולך שולל על ידי היטלר.
צ'מברליין היה המנהיג...
הדוגמה הקיצונית ביותר. כזה,
כן,
אין
כן.
ספק, אבל... כן. מדינות שלמות ברחבי העולם לא ראו בו סכנה עד לשלב מאוחר.
אני רוצה להגיד לך, הוא גם נעזר לידי מוסוליני, אשר הוא למעשה מצא את הפתרון של המשבר הצ'כי. מה היה הפתרון? הרס צ'כוסלובקיה. האנגלים והצרפתים משכו את תמיכתם, וב-15 במרץ 1939 הגרמנים נכנסו לפראג וחיסלו את צ'כוסלובקיה כליל, והפך לפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה, בוהמרן. וזה נגמר.
עוד לפני כן, היטלר משנה לא רק את סדרי הדמוקרטיה או המשטר במדינה, הוא גם משנה את הצבא.
כן, זה היה הדבר המעניין ביותר. מפני שצבא היה דווקא די קר בהתחלה. ובקושי הוא שוכנע...
קר, אתה מתכוון ביחס להיטלר.
להיטלר, כן. והוא פחד מן העניין הזה, והוא עשה כל מיני אינטריגות, למשל... היה מקרה מפורסם. כשהוא חש שהצבא חייב להיכנע לו, הוא פתאום המציא. זה היה באמת, לפי דעתי, מלאכת מחשבת, באינטריגה. הוא גילה שהרמטכ"ל עומד להתחתן.
אוקיי, זה קורה.
זה קורה, אבל הוא גילה גם שהאישה שהוא חייבת להיות אשתו של הרמטכ"ל, הייתה לשעבר זונה. וזה למעשה, הוא כדי המצאה הזאת להרוס את הרמטכ"ל. והסגנו של הרמטכ"ל, וון פריץ', פתאום התגלה כהומוסקסואל. אבל למעשה זה היה אדם בשם אחר, דומה, שהמשטרה העלתה אותו, ולמעשה שני המקרים הללו, גם של הרמטכ"ל ושל סגן הרמטכ"ל, היו שקרים.
אז הוא מחסל את בכירי הצבא?
כן.
דרך עלילות פוליטיות, אישיות, שאין בהן ממש.
כן.
וזה ממחיש גם את שיטת הפעולה. אתה הזכרת את המשטרה, הוא למעשה מקים כוחות צבא ושיטור של המפלגה.
כן.
לצד הצבא.
ה-SA ואת ה-SS. ה-SA חוסל בליל הסכינים הארוכות, כאשר הוא חש שיש התנגדות בקשר ל-SA, הוא הקליט לחסל פיזית את המנהיגים של המפלגה שלו, של ה-SA, וזה נעשה על ידי טבח.
זהו, צריך להסביר. לא מדובר כאן במצב שבו הוא מחסל את המתנגדים שלו מחוץ למפלגה, שזה כמובן גם כן עניין לא לגיטימי.
כן.
אבל פה הוא מחסל את מנהיגי ה-SA שהיו אנשיו.
בדיוק. הוא מאלץ את רום, מנהיג ה-SA, להתאבד. השאירו לו בכלא עם אקדח, ואמרו לו זה הסוף.
כי מה, הם צברו יותר מדי כוח?
הם היו כוח מפני שהם רצו להפוך את ה-SA לצבא הגרמני. ואז הוא הבין היטלר שעל ידי זה הוא מפסיד את הצבא. ושכן ה-SA הפך להיות מסוכן, הוא חוסל, ובמקומו הופיע ה-SS, שהיו, כלומר, בין החולצות החומות לחולצות השחורות,
כן.
שהם היו שומעי ראשו של היטלר, ולמעשה הצבא שבתו הצבא.
אז זהו, מה היו באמת היחסים בין ה-SS לבין הצבא?
לאט לאט, הנאצים מתחילים לקבל עמדות בתוך הצבא, ונוסף לזה...
כלומר, זה לא רק היו שני צבאות מקבילים, אלא הנאצים משתלטים גם על הוורמאכט, על הצבא הגרמני.
כן, ועל ידי מה שהם מודיעים לו, שיום הנקמה מתקרב. אנחנו נשפוך את הבושה של חוזה ורסאי, ונחזיר את גרמניה לאיתנה, כמעצמה עולמית.
הזכרת קודם שהרמטכ"ל עמד להתחתן.
כן.
היטלר עצמו לא מתחתן.
הוא התחתן ביום אחד לפני התאבדותו. כן. כאשר גברת היטלר הייתה זמן קצר מאוד בחיים.
אתה מתייחס כמובן לאווה בראון.
כן.
אבל היו הרבה שמועות, גם מחקרים שהתפרסמו אחרי מותו, על כך שהייתה בעיה מהותית שם בסיפור הזה, ביחסים של היטלר הבין אישיים בכלל ועם נשים בפרט.
כן, אבל זה לא חשוב, מבחינה כללית. הוא תופעה פוליטית.
זה ברור, אבל כן. גם, אבל אתה מדבר על תופעה פוליטית, אבל היו הרבה מאוד מחקרים היסטוריים ואחרים שניסו להסביר לא רק את התופעה הפוליטית, אלא את התופעה האנושית. יש כאן אדם יוצא דופן, שאנחנו לא מסוגלים להבין את הדרכים שבהן הוא פועל, שבהן הוא חושב, מעבר להישגים והמפלות הפוליטיים שעליהם אנחנו מדברים.
כן, אבל אני לא נוטה לזה. לא מוסיף שום דבר. אם היה לא נורמלי, לא נורמלי.
זה לא מעניין אותך.
זה לא משנה.
לא שאלה רלוונטית בעיניך.
לא, מפני שהציבור לא הושפע.
כי אני מכירה אפילו מחקרים שדיברו על כך שהוא סבל מפרקינסון, וניסו להסביר את הטירוף שלו דרך מצבים בריאותיים, אפילו מוחיים, ואתה אומר כל הדברים, ההסברים האלה בעיניך לא משמעותיים מבחינה היסטורית.
זאת אומרת, השגיאה שלו הייתה שהוא החליט לתקוף את ברית המועצות, כשידע שהמערב מוכן, למעשה הוא הכניס את גרמניה למלחמה בשתי החזיתות, בה היא לא יכולה לנצח. זה היה ברור. אני זוכר שהייתי תלמיד תיכון, ואני חשבתי שתפרוץ כבר את המלחמה, כי זה יהיה סופו.
שתפרוץ כבר החזית הרוסית, אתה מתכוון.
כן.
בזמן מלחמת העולם השנייה.
כן. היה ברור שהוא לא יוכל לנצח בשתי החזיתות. בעיקר שהכוח של אמריקה היה עצום. והגרמנים התנסו לסבך שלא יכלו לצאת ממנו.
אני מנסה לחשוב באמת על הפעולות שהיטלר עושה לקראת המלחמה. אז אמרנו, הוא משנה את מבנה הצבא, הוא הופך את גרמניה לדיקטטורה, הוא שולל את זכויותיהם של היהודים, והזכרת את זה קודם בחצי מילה, הוא מקים מערך של תנועת נוער,
היטלר-יוגנד.
כן, שמטרתה למעשה לעצב את חשיבתם, את מחשבתם, את פעולתם של דור העתיד של גרמניה.
כן, ובבחינה זאת הוא צדק, מפני שזה היה נבון מאוד. אם הוא רצה להשתית את שלטונו על בסיס איתן, הוא היה חייב לחשוב על הדור הבא. ואחרי זה, כמובן, אחרי הפלתו בגרמניה, היו בתיהורים, וניסו לתהל את עצמם מכל השרידים,
כן.
למשטר הנאצי.
אבל מעבר לתנועת הנוער, הנאצים גם משתלטים על בתי הספר, במובן הזה שהחינוך כולו הופך לחינוך נאצי?
ברור, ברור, ברור לחלוטין. נוסף לזה, המיין קאמפ היה ספר חובה. היו שואלים עוד שאלות, היו מכינות, והגור גרמני שרצה להתקדם, היה חייב לקרוא את הספר, וללמוד על בעל פה למעשה.
אנחנו מדברים על 6 שנות שלטון היטלראי, עוד לפני מלחמת העולם השנייה.
כן, אני גם רוצה להזכיר שהוא דיבר על רייך בעל 1,000 השנים.
כן.
ובסך הכל 1,000 שנים הסתמצמו לתריסר שנים. יש הבדל גדול.
אבל זה עוד יקרה בעתיד. אני רוצה להתייחס לאותן 6 שנים, ולנסות להבין גם מה קורה בפן הכלכלי ב6 השנים האלה.
יש עכשיו תיאוריות מאוד מעניינות בקר שלטון הנאצי. והתיאוריה שלפי דעתי שהיא שולטת היום במחקר, זה שהמשטר הנאצי לא היה משטר של נאצי, אלא היה תוצאת המאבק בין קבוצות הכוח בתוך המשטר הנאצי. כלומר, היו קבוצות כוח מסוימות שרצו להשתלט, והם נאבקו אחד בשנייה, וזה נתן למעשה את הכוח למפלגה הנאצית כדי להיראות כפרספקטיבה שאפשר לפעול בה.
וכך היא הולכת ומתעצמת, אבל אני שוב רוצה להחזיר אותנו לשאלה הכלכלית, כי זה נדמה לי נושא שפחות מתעסקים בו. היטלר, אמרנו, עלה בזמן של מצוקה ומשבר. הוא מצליח לשקם את כלכלת גרמניה? כלומר, במובן הזה...
כן, למשל, הרעיון שלו היה אוטובאנן, כלומר, הכבישים למכוניות, והאידאל שלו היה מכונית לכל גרמני, וזה לידתה של פולקסווגן.
כן.
שזה למעשה באמת עסק. כל גרמני פחות או יותר בינוני יכול היה להרשות לעצמו מכונית.
כלומר, מבחינת איכות החיים של הגרמנים באותם כן. שנים, היא הולכת ועולה.
כן.
שזה אולי יכול להיות הסבר חלקי, שוב, לא מספק כמובן, ודאי שלא נותן תירוצים, אבל כן הסבר חלקי לעצימת העיניים נוכח מה שעשה המשטר הנאצי ליהודים. הם, הגרמנים, המצב שלהם הולך ומשתפר, איכות החיים שלהם עולה, הם מרגישים שהכלכלה צומחת, אז הם מעלימים עין מדברים שלא נוח להם להתמודד איתם.
גרמניה קמה להיות מעצמה, שאנשים מסוימים מפחדים, אנגליה מפחדת, צרפת מפחדת, גם ביתו מסות הם חשבו מפחדת. אבל כן, הנה, אנחנו על הסוס.
והסוס הזה הוא הסוס שיוביל את גרמניה אל מלחמת העולם השנייה, שבסופו של דבר תוביל כאמור למפלתה.
ודאי זה מפלה. המושלמת ביותר שהייתה אי פעם בסדר הגרמנית.
שעה היסטורית. הקורפורל שהיה לפירר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על עלייתו של אדולף היטלר לשלטון. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, נווה בראל, ליאור כבודי ואלון בורנשטיין. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת פרנץ ליסט, וולפגנג עמדאוס מוצרט ויוהן בראומס. כמו כן הושמעו שירים מאת ברטולד ברכט והנס אייזלר ומאת מל ברוקס.